אנחנו נעסוק בעולם הנפש. אנחנו נעסוק בו כל פעם ממקורות שונים, ונבנה את התובנות בנושא אחד על פי מקורות שונים. אנחנו נתחיל היום מלימוד במערל. יש לכם שיעור בתפארת ישראל? במערל? מה? בנצח. מי מעביר? איזה רב? בסדר, מעולה. אז אנחנו לא נתחיל מנצח ישראל, נתחיל מפרק אחד בתפארת ישראל, בספר של המערל תפארת ישראל. אבל אם התחלתם כבר ככה, ראיתם, היה איזה שיעור פה במערל? עוד, כן? שיעור ראשון?
לא.
עוד לא? המערל יש לו ריבוי של ספרים, זה באמת אחד הכותבים היותר פוריים בעולם האמונה. כאשר כל ספר הוא, כל ספר זה נושא. זה נושא, באמת, קשה להבין גם את הרוחב וגם את העומק. המערל, כל עולם חזל פרוס לפניו, מהמדרשים והגמרות ועד דברי הזוהר ועד הכל. והוא מקטלג את הכל לנושאים והופך כל נושא לספר שהוא פשוט דן פה. הכל תמיד לקוח מתוך דברי חזל, אבל הכל בצורה מסודרת ומעמיקה. זה באמת קשה להבין את הדבר המופלא הזה של המערל. והמערל יש לו כמה ספרים עיקריים. אתם תלמדו נסח ישראל, זה נושא של עם ישראל וגאולת ישראל. ואנחנו נתחיל דווקא מתוך פרק א' בספר תפארת ישראל. כשהנושא של המערל שם, תפארת ישראל, הנושא שלו זה תורה. תורה, מה משמעות התורה, תורה, מצוות. מה המשמעות של התורה והמצוות בעם ישראל. הפרק הראשון דווקא הוא לא מתחיל מהתורה, הוא מתחיל דווקא מלהסביר מהו האדם, מהי מהות האדם. ומשם הוא בסוף מגיע אל אם נבין מה זה אדם, ממילא ההבנה מה זה תורה היא מתבקשת. וככה בנוי הפרק הזה. אני מקווה שבגלל האיכות שלי לא נפסיד את המהלך, ננסה להבין את המהלך שלו בפרק הזה. בסדר? חכה לדפים בסבלנות. הכל בסדר. תודה רבה. אתם מקבלים דף שיש בו שני צדדים. כתוב בו נפש האדם. אנחנו דווקא נתחיל מהצד השני. מהצד השני, יש כתוב למעלה, המיוחד שבאדם, ישראל ועמי. בסדר, זה פרק א' מתוך ספר תפארת ישראל המערב. בסדר, אז אני אתחיל גם, יש לכולם כבר דפים או לא? כן? אוקיי. בסדר, אתם רואים שכתוב פסקה א', המיוחד שבאדם, ישראל ועם. אומר המערל, הנבראים אשר ברא השם יתברך בעולמו, כולם הם פועלים בעולם אשר נבראו בו. וכל אחד לפי מעלתו וחשיבותו, גודל פעולתו. שהמערל היה מדען, היה מדען בעל שם, יש כוכב על שמו, מדען זה כוכב בשמיים, קראו על שמו הכוכב הזה. זאת אומרת, הוא בא מעולם המדע, אבל את השיטתיות בסדר של עולם המדע הוא הביא איתו גם לעולם האמונה. אתם תראו שגם פה הוא קודם כל מייצר איזה, הוא מתחיל איזה מבט מסודר על המציאות, ולאט לאט חותר לנקודה שאותה הוא רוצה לקבל. אומר המערל שאנחנו מתבוננים על העולם, ואנחנו מחפשים פה לא רק את החוקיות הפיזיקלית, ביולוגית, כימית וכו', אלא את החוקיות הרוחנית. איך העולם הזה בנוי? באיזה שיטה? באיזה סדר? באיזה שיטתיות? אז אנחנו מתחילים לראות. הנבראים שהשם ברא בעולמו, כולם פועלים בעולם אשר נבראו בו. אין פה אף נברא שהוא סתמי. כן, והמדע, המערל אמר את זה לפני 300 שנה, המדע הולך ומגלה זה יותר ויותר, כמה כל דבר שיש בעולם תורם למבנה החיים, כן, כל דבר. וכל אחד לפי מעלתו וחשיבותו, גודל פעולתו. הנה השמיים וכל צבא השמיים, כולם פועלים, מסבבים הרקיע, פועלים בתחתונים, כמו שברא השם יתברך וסידר אותם. וכן התחתונים כולם פועלים. הארץ היא פועלת ומוציאה צמחה, וכל אשר יוצא מן הארץ היא פועלת. וכן המים פועלים, מרווים ומצמיחים האדמה. הרוח גם כן מגדל הכל כמו שהוא ידוע. וכן האש, כמו החמה, מחמם ומגדל הכל. וכן כל בעלי החיים וכל המינים שבעולם. לא לתוהו ברעם, לא נבראו לתוהו, סתם. רק נאמר עליהם, קרו ובו ומילאו את הארץ, עד שאין אחד בטל. הכל פועלים בעולם אשר נבראו בו. היינו בתור ילדים, היינו משחקים חי צומח דומם, והיינו מתחילים לראות שבעולם הזה יש כל מיני רמות של בריאה, רמות יותר פשוטות, יותר איכותיות וכו'. וכל רמה של בריאה יש לה את המיקום שלה ויש לה את הפעולה של בעולם. האש מחממת והמים מרווים והצמחים צומחים. יש פה איזו הרמוניה גדולה, כאשר כל פרט בפני עצמו יש לה את הסגנון שלו, את המדרגה שלו, ויש לו איזה פעולה שפועל בעולם, וכמובן שיש בסוף אחר כך השלכות בין בעלי החיים, אוכלים את הצומח, והצומח יש לו את המערך עם השמש וכו', ויש פה גם יחסי גומלין, אבל כל נברא הוא לא נמצא פה סתם, יש לו איזה איכות שהוא מוציא לפועל, הוא מביא משהו לעולם, יש לו איזה פעולה שהוא מביא איתו לעולם, אין אחד בטל. הכל פועלים בעולם אשר נבראו. ממשיך המהר"ל ומפתח את המבט. וכל פעולה היא מתייחסת אל הפועל. כשיש איזה נברא ויש לו איזה תכונה מסוימת, את אותה תכונה הוא מוציא אל הפועל. ולכן הפעולה מתייחסת אל הפועל. אם יש לאש תכונה שנקראת חום, אז את החום הזה זה קודם כל יהיה האופי של האש. וזה מה שהיא תעניק לעולם. עכשיו, האדם יוכל להשתמש בזה, בעלי החיים ישתמשו בזה, יכול שגם החום הזה ישרוף ויחלה, אבל זאת הפעולה של האש. יש לה תכונה ופעולה. התכונה זה האופי שיש לאותו נברא, והפעולה זה איך הנברא הזה מוציא את עצמו אל הפועל. מה הוא מקרין? זה בדרך כלל יבוא ביחד. את אותה תכונה פנימית שיש לפועל, יוצאת אל הפועל על ידי פעולתו בעולם. הפעולה מתייחסת אל הפועל, כי החמימות אשר הוא פועל את האש מתייחס אליו, וכן הקרירות מתייחס אל המים אשר פועלים הקרירות, וכן בכל הדברים מתייחסת הפעולה אל הפועל. טוב, מה המהר"ל בא לתת לנו פה איזה שיעור בטבע? כל זה לאט לאט מוביל אל הנושא שהמהר"ל רוצה לברר, והנה עכשיו הוא מתקרב. ומעתה, האדם אשר הוא נבדל מכל שאר בעלי החיים מצד הנפש, שאין נפשו נפש בהמית, רק נפשו נפש שכלית. לא כמו שאר בעלי החיים הטבעיים, שאין נפשם רק טבעית. רק במערה זה כמו אלה. אין נפשם רק טבעית, הכוונה אלה טבעית. נפש בעלי החיים היא טבעית בלבד. לעומת נפש האדם, שמגדיר אותה המערה, נפש שכלית. ושוב, מושגים, כשהמערה מדבר על שכלית, זה לא שכלית במובן השכלתני שאנחנו רגילים להשתמש, שכלי במערה זה כמו רוחני שלנו. יחל לעולם הרוח. יש משהו באדם שהוא יותר רוחני, יותר שכלי, יותר מהותי, מאשר נפש בעלי החיים שהיא נמוכה יותר. זאת אומרת, אם אנחנו עדיין בחי צומח דומם, אז כן, ברור לאדם שבעלי החיים הם לא באותה איכות של האדם, באדם יש מהות אחרת. מהות רוחנית, מהות שכלית. עכשיו אמרנו, שלכל פועל, לכל נברא בעולם, לכל פועל בעולם, יש פעולה. יש איזושהי תפוקה שהוא נותן, שהיא מתאימה לתכונה שלו. יש לו תכונה, ואת אותה תכונה הוא מוציא לפועל. האש חמה, ואז היא מעניקה חום לעולם. וכך, אין אף יצור פה שאין לו איזושהי תכונה ופעולה. תכונה ופעולה. עכשיו, אומר המהר"ל, רגע, ואם אנחנו מתבודנים על ההבדל בין אדם לבעלי חיים, אנחנו רואים פה הבדל מהותי בתכונה. זה בעל תכונה טבעית, בעלי החיים, והאדם הוא בעל תכונה שכלית רוחנית. אם התכונה שלהם היא שונה, אז גם הפעולה שלהם צריכה להיות שונה. או במילים אחרות, אם יש פה תוכן חיים אחר, חייב להיות לתוכן החיים הזה גילוי אחר. שהרי לכל נברא יש תכונה ופעולה. הפעולה שלו מוציאה לפועל את התכונה שלו. אם אנחנו נראה יצור בעולם שלא מוציא לפועל את התכונה שלו, זה דבר מאוד, זה לקוט. אם אנחנו נראה בעל חיים שחי כצמח, בסדר? יש לו תכונה אחרת. אבל אנחנו נעשה ניסוי כלב קקטוס. כן? ניסוי המכונה כלב קקטוס. כך כלב, נקשור אותו בפינה, ונשקיע אותו 3 פעמים ביום, כן? נגדל אותו כצמח. מה יכול להיות? או שהוא מעצמו, אנחנו נראה שהוא פשוט שוכב שם בפינה ולא זז. ודאי שיש פה בעיה. למה יש פה בעיה? בתור קקטוס זה אחלה, נכון? אבל בתור כלב זה לא, כי לכלב יש תכונה אחרת. ואין תכונת בעלי החיים כתכונת הצומח. היא תכונה אחרת לגמרי. וכלב שלא מוסיף לפועל את תכונתו, מהר מאוד, מה יקרה לו? הוא לא יהיה. זה משהו בעייתי מאוד פה בעסק. זאת אומרת, יש לנו פה כלל מאוד מעניין. ככל שאנחנו עולים באיכות של הפועל, כן, במשחק שלנו של דומח, צומח, חי וכו', כל איכות חדשה היא מביאה איתה באמת דברים שאין באיכות הקודמת, נכון? הצומח מביא אותו את כוח הצמיחה שאין בכוח הדומם. זאת אומרת, לכאורה הצומח הוא דומם משודרג. על פניו הייתי יכול להוריד לו את השדרוג, אבל זה לא הולך. אם אני אקח צמח ואקטוף אותו, ובמילא אני לא אתן לו להוציא לפועל את כוח הצומח שבו, הוא לא יחזור להיות דומם. זה לא יהיה דומם. מהר מאוד מה יקרה לצמח הזה? הוא ירקב, הוא יהיה פחות מהשולחן הזה. זאת אומרת, דומם יישאר דומם, אבל צומח שהוא כבר לא צומח, הוא גם לא יהיה דומם, למרות שהוא יותר איכותי ממנו. מה זה מלמד אותנו? שהתכונה האמיתית שלו זה צומח. זה נכון שיש בו גם את האיכות של הדומם, של המסה, כמו דומם, והוא יותר מפותח, אבל הוא לא דומם פלוס כוח צמיחה. הוא צומח מכף רגל ועד ראש. אם הוא לא יהיה צומח, הוא גם לא יהיה דומם. כמו שהכלב, אם הוא לא יהיה חי, הוא גם לא יהיה צומח ולא יהיה דומם, נכון? למה? כי נקודת הכלב שבו היא האיכות האמיתית שלו. היא האיכות האמיתית שלו. הוא לא יכול לא להוציא אותה לפועל. אם הוא לא יוציא אותה לפועל, הוא ימות. אם הוא לא יחיה את החי שבו, הוא ימות. כי זאת מדרגת החיים האמיתית שלו. כל החקירה הזאת היא לא באה להשאיר אותנו בחי צומח דומם, אלא אנחנו רוצים לשאוף להבין על האדם, נכון? אם יש אדם שהוא, צריך להבין, מדרגת, אבל הוא חי כמו מדרגת בעל חיים. את המדרגה הטבעית. מה מעניין בעל חיים? אוכל, שתייה, הגנה מאויבים, מקום ללון. מדרגה טבעית. לא, מדרגה שכלית, רוחנית, לא מעניינת אותו. זה כאילו חפירות. מה אנחנו למדים? שחסרה בו קומת האדם. עכשיו, לפי העיקרון שראינו עד עכשיו, כשחסרה קומת האדם, הכל נפגע. כי אתה לא בעל חיים עם שדרוג רוחני כזה, שאתה מדי פעם יכול ככה להתעניין בפילוסופיה, ברוחניות. לא, זה לא הולך כך. המדרגה האיכותית נותנת את השם של הדבר, נותנת את האיכות של הדבר. ואם אני לא יהיה מי שאני, גם הקומות הפשוטות יותר נפגעות. אלא מהר"ל, רגע, אז איך אדם יוצא לפועל? במה האדמיות שבו יוצאת לפועל? מה תגיד לי, הוא אוכל, שותה, הולך לישון, דואג לבית, חי חברה, כל זה יש לבעלי חיים. זה המדרגה הטבעית שלך, אל תתבלבל. גם בצומח יש דומם, גם בחי יש צומח, אבל זה לא המדרגה שלו. ואם האדם לא יחשוף את המדרגה האדמית שבו, אז שתי דברים מאוד מאוד חמורים. א', הוא עוד לא התחיל להיות אדם. כן? זאת אומרת, זה לא, הכל בסדר, הוא רק לא חשף את המדרגה הרוחנית. לא כזה נורא, לא כזה. לא, 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 הבנת. המדרגה הרוחנית, השכלית, מה שאמרה קורה, היא המותר האדם, היא הנקודה האדמית שלי. אבל אנחנו אמרנו, זה הרבה יותר חריף, שבכל הקומות האחרות רואים, שכשדבר מאבד את הנקודה האיכותית שלו, הוא מאבד את הכל. כי היא בסוף נותנת את השם שלו. הכלב הוא לא קקטוס עם תוספת חיות. אם הוא לא יהיה חי, הוא לא יהיה. אחלה, זה יכול להיות שהוא ישרוד איזה כמה חודשים ככה בתור קקטוס, אבל זה שם ירח. זה די מטלטל מה שמרד פה. שאם האדם לא יחשוף את הקומה הרוחנית שלו, לא ילמד לחיות אותה, להכיר אותה כנראה צריך גם. להכיר אותה, לברר, להכיר את, את, את מה, מה קיים שם, במה אני אדם. והתשובה לא יכולה להיות באותם דברים שדומים לקומת בעלי החיים, כי בזה אמרנו, זה רק מטעה אותך. זה גם בחי יש צומח, אבל זה לא הייחודיות שלו כחי. קומת חיים חייבת להיחשף, יש לה עומר חיים. אם היא לא נחשפת, פה, יש פה חיסרון מהותי, ויש פה גם לקות בכל קומת החיים. כי הנקודה האדמית היא השם של כל המערכת. מה?
ומה קורה אם בן אדם לא חי?
אם? אז אמרנו, לכאורה, בהתאם להיגיון, המהר"ל לוקח אותו מלמטה למעלה, נכון? בהתאם להיגיון שראינו במערכות הקודמות, שני דברים. קודם כל, פספוס עצום. זאת אומרת, אני חוזר לכלב קקטוס, כן? כלב קקטוס זה פשוט פספוס. כי כלב יכול לעשות הרבה דברים שקקטוס יכול לעשות. בסוף הוא גם לא יהיה. זה לא יחזיק מעמד. זה לא יכול להחזיק מעמד. אתה לא יכול להחזיק מעמד בלי נקודת החיים היותר עמוקה שלך. עכשיו, מה זה נקרא לא יכול להחזיק מעמד? זה לא שהוא ימות באותו יום. הוא ימות לאט. נורא. כן? אבל מדרגת חיים לא יכולה לא לחיות את עצמה. הווה אומר, אנחנו בשנת מדרשה לא באים לעשות איזה פלפול או איזה ספת תוסף. באים לחיות, ללמוד מדרגת האדם שבנו. עכשיו, אם אנחנו בחי צומח דומם, אנחנו יודעים שהכוזרים מוסיף עוד מדרגה, נכון? לא משחקים את זה ב... בחי צומח דומם, אבל הכוזרים מוסיף ישראל. כן? אדם, ישראל. כזה הבדל. כמו שבמעט ראשון אפשר גם להשוות את האדם לשימפנזה, יש כאלה שמשפיעים. כן. אבל כנראה שיש הבדל, מהותי. וגם שם זה אותה נקודה, רק בצורה הרבה הרבה יותר עליונה. אבל ישראל זה מדרגת חיים שלנו, זה מה שאנחנו צריכים. זה לא מדרגת אדם, כמה מצוות, ככה, לעשות נחת רוח, אמון השם. מדרגת חיים שלהם. איך אוספים אותה? מה קומת החיים הזה? איך היא יוצאת אל הפועל? בסדר? זה אמר פה עכשיו, פתאום אנחנו מבינים שהוא לא משחק את החיים צומח דומם, הוא בא לעורר את האדם, מה לו, אדון אדם, האם אתה חי את האדם שלך? האם אתה מבין שקומת ה... חי שבך היא לא קומת האדם שבך. היא חשובה. צריך לטפל בה, צריך להשקיע בה. ודאי, אנחנו נלמד את זה. אבל לא במקום. לא, בשום אופן לא במקום להיות בן אדם. ולהיות בן אדם זה לחשוף את הקומה השכלית הרוחנית. שם צריך התבוננות גדולה. כן? אתן לכם שתי דוגמאות קיצוניות למה שהמהר"ל פה אומר. אחד בדברי הגאון מווילנה, בספר שנקרא אבן שלמה. אולי נביא אותו במשך השנה, גם במשך השנה. אומר הגאון מווילנה משפט מבהים. אומר הגאון מווילנה ככה: האדם מצד המימד החייתי שבו, הגוף והיצרים והצדדים הנמוכים, יותר שפל מבעלי החיים. ומצד הרוח והנשמה שבו, יותר עליון מהמלאכים. זאת אומרת, אומר לנו הגאון מווילנה, תקשיב, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה, רק בשפה אחרת. יש בך קומה שקראנו לה קומת בעל החיים, כן? אבל תדע לך שבגלל שאצלך היא חייבת להיות ניזונת ממה? מקומת האדם שבך. מהרוח נשמה, מהאיכות הרוחנית. זה חייב לבוא ביחד. כי אצלך נקודת הגובה האמיתית נמצאת שמה. נקודת החיים היא בעולם הרוחני. האיכות של החיים, האדמיות, וממילא הקומה התחתונה, החי שבך, היא קיימת, כמו שאמרנו, האדם יכול אפילו חיים שלמים לחיות רק אותה. אבל תדע לך, אם היא לא תהיה ניזונת מהאדם שבך, אתה לא תהיה בעל חיים. אתה תהיה יותר שפל מבעל החיים. תנו לי דוגמאות לדבר. האם אפשר לראות דוגמה שכשאדם יורד, הוא יורד יותר נמוך מבעלי החיים? זה לא נשמע הגיוני. יש לו שכל, יש לו מוסר, יש לו... יש לו... האם אפשר לראות דוגמאות כאלה? שכשאדם יורד, הוא יורד יותר שפל מבעלי החיים. יש?
יכול להתמכר.
למשל, להתמכר. אנחנו חושבים לצורך של רשימה ארוכה, תתחילו. תופעות שפלות באדם שאין בבעלי חיים. להתמכר, מאיזה מקום זה בא להתמכר? מלהגזים, נכון? אכלת ארוחה אחת, עוד אחת. אין דבר כזה, בעל חיים, הוא אומר לאכול, זאת אומרת. כן? אבל זה בא ממקום, כן? מקום שרוצה לכבוש, רוצה להגזים. מה עוד? רצח, נכון? בכלל, אכזריות. נראה, בעלי חיים אכזריים, הטיגריס, האכזרי, קפץ על... ארוחת צהריים, זה הכל. אחרי שהוא גמור את ארוחת צהריים, הוא לא ילך, כמו בארצות הברית, שאובי כזה, נלך מנהג כזה, מעניין שככה, הולך ומתפתח. אין דבר כזה זה בעלי חיים, ללכת סתם להרוג צבעים. אין טיגריס כזה. אין. אבל יש לי אדם כזה. אין אכזריות לשם אכזריות. אין סדיזם, אין מזוכיסטיות, אין פגיעה לשם פגיעה. ולכן זה לא נכון להשתמש במושג אכזריות אצל בעלי חיים, לא קיים. יש חוקי החיים. חוקי החיים, כל אחד שורד לפי האינסטינקטים שלו. ולכן אין טוב ורע, כן? אז בסדר, אבל אצל האדם יש רע. יש התמכרות, יש רוע, יש מלחמות. מלחמות, ללכת, כן. ולהמציא המצאות גדולות ועצומות כדי להשתמש בהן, כדי להשתלט על העולם, כדי לעשות דברים רעים. אין דברים כאלה סיבה לכם, אין. כבוד האדם הוא חונך, המנומס עם העניבה והזה, כן, כן. זה מה שהגאון מבין אומר. וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה, זאת אומרת, קומת האדם היא המפרנסת את כל המערכת, היא המהות של כל... ואם היא נשחקת, קיימת בנו קומת בעל חיים, אבל היא מותאמת לקומת האדם שבנו. אבל אם קומת האדם שבנו לא מנהל את העניינים, הדוגמה שנייה לדבר, מעניינת, זה מופיע בשיחות הרב צבי יהודה בשם הנציב, זה גם מופיע בפירוש של הנציב על התורה, שהנציב היה רב של הרב קוק. וככה הרב קוק פעם סיפר הרב צבי יהודה שהנציב קרא בעיתון, ככה הוא מספר שם הרב צבי יהודה, איך גדולי ישראל קוראים עיתון. הוא קרא בעיתון שהיה איזה מאורה של הרפורמים. היה כזה יום הולדת לרבי הרפורמי בתשעה באב. טוב, יום הולדת זה מצוות עשה, זה דוחה את הצום של תשעה באב, אז היה מותר לעשות יום הולדת ברוב חגיגות, עם כל המאכלים, כל השרימפסים וצפרדעים, והנציב קרא את זה ונגעל. כן? הוא הראה לרב קוק, הרב קוק היה תלמיד שלו, כן, בבולוז'ין. הרב קוק אמר, הנציב מבולוז'ין, היה ראש ישיבת בולוז'ין האחרון, אמר לרב קוק שכל ישיבת בולוז'ין האדירה הייתה שווה כדי להצמיח את הרב קוק. הרב הנציב אמר לרב קוק. אז אמר הנציב לרב קוק שהתלמיד שלו, תראה מה זה, כשאדם מאבד או כשישראל, הוא אמר את זה מדרגת ישראל, כשעם ישראל מאבד את קומת הקודש של התורה, הוא גם מאבד את החוש האנושי הפשוט של להיגאל מהדברים האלה, של כל, כן, כל האלה, כן, הדברים האלה, שנפש האדם הבריאה היא נסלדת מהם. אבל כשאדם לא מנוהל על פי, כשעם ישראל לא מנוהל על פי הישראל שבו, הרבה פעמים גם את הנורמליות הטבעית הוא יכולה להישחק. וגם בימינו יש דוגמאות, כל מיני נורמליות, נוהגים נורמליים טבעיים שנשחקים כאשר אנחנו לא חיים את הישראל שבה. בסדר? אז בוא נחזור למערל. אומר המערל, ומעטה, בסדר? פסקה ב' שורה שלישית. האדם אשר הוא נבדל מכל שאר בעלי החיים מצד הנפש. כולנו מסכימים שהאדם הוא יצור עליון יותר, רוחני יותר, איכותי יותר. שאין נפשו נפש בהמית, רק נפשו נפש שכלית. לא כמו שאר בעלי החיים הטבעיים שאין נפשם רק טבעית. מחויב שיהיו לו פעולות המתייחסות לנפשו השכלית האלוקית, ויהיו לו פעולות שכליות אלוקיות. איפה אתה חושף את האדמיות שבך? וזה לא, אל תגיד לי באכילה שתייה עוד פעם, אל תתבלבל. זה גם בעלי חיים. אני שואל איפה האדמיות שבך נחשפת. שאלה טובה או לא? אל תגיד לי לא. הרב שואל. שכבר אמרנו כי כל פעולה צריך שתהיה מתייחסת לפועל. ומפני שתמצא האדם משתתף עם שאר בעלי החיים הטבעיים בהרבה פעולות. הנה פה הוא אומר את הכביכול תשובה שאפשר היה לענות. מה, במה האדמיות שלי נחשפת? הנה, אני אוכל, אני שותה, אני... אומר המהר"ל, מה פתאום? דבר זה בוודאי מצד הנפש החיוני אשר באדם. זאת אומרת, זה מצד קומת בעלי החיים שבך, כמו שבבעל חיים יש את הצומח וכן כמו שהסברנו. אשר בו משתתף עם שאר בעלי החיים הטבעיים, אבל זה עוד לא חושף את האדמיות שבך. אבל אי אפשר שלא יהיו לו פעולות גם כן מתייחסים לנפשו השכלית האלוקית, כי לא יגרה כוחו. עד כאן שאלתנו. בסדר? מובנת השאלה? השאלה היא בעצם, אם אנחנו, יש פה איזה נקודת הנחה לדיון. אם נקודת ההנחה של הדיון היא שהאדם הוא איכותי יותר מבעלי החיים. ונקודת המוצא שהמהר"ל הראה אותה לפני כן היא שכל מדרגה היא מוציאה את עצמה אל הפועל. לא תוהו ברם, היא יוצאת אל הפועל. שואל המהר"ל, איך היא יוצאת אל הפועל מדרגת האדם? במה היא יוצאת אל הפועל? היא אמורה לצאת אל הפועל. שמה תאמר לי במימדים האלה של אכילה, שתייה וכדומה? לא, זה גם בעלי החיים. אז איך האדם שבאנו יוצא אל הפועל? אתה יודע? כולם מאופסות על השאלה? כן? סגור, סגור? עכשיו הוא מעלה פה אבא אמינה. כן? אופציה לענות שהוא הולך לדחות אותה, כי עוד יותר תחדד את העניין. אומר אמר על כך, כי מה שאדם הוא בנאי ונגר ועושה מלאכת האפייה והבישול וכיוצא בזה מתיקון הבגדים, אומר אמר, אולי נגיד שזה האיכות של האדם על פני בעלי החיים. האדם, הוא לא סתם חי את החיים הטבעיים ככה בצורה פרימיטיבית. כן? הוא עושה את זה בצורה הרבה יותר מתוחכמת. הוא בונה בתים, הוא לא גר במערות, הוא משתמש בשכל שלו לבגדים, למלאכת האכילה והבישול, תיקון בגדים. הנה, זה קומת האדם. זה קומת האדם. הוא עושה את הדברים בצורה הרבה יותר מתוחכמת. האכילה, הבישול, האפייה, דברים שבעלי חיים לא יכולים לעשות. נראה מהר"ל שוודאי אף כי דברים אלו שכים לו נפש השכל. זה אין ספק שבעלי חיים לא יודעים לעשות את הדברים האלה. מי הוא ערב לי שהדבר הזה הוא מצד השלמות שלו? האם זה באמת מבטא את שלמותו של האדם? היכולות האלה, שהאדם עושה את הדברים בצורה הרבה יותר מתוחכמת, של כן מבשל את האוכל ולא רק אוכל אותו ככה, בונה בתים, כן, משקיע ועושה את החיים בצורה הרבה יותר שכלית ומשודרגת. האם זה מצד שלמות האדם? האם פה מצאנו את התשובה? שבזה מתבטאת מדרגת האדם מעבר לבעלי החיים. הוא חי את החיים בצורה הרבה יותר מתוחכמת, הוא בונה את הבתים, הוא מבשל את האוכל. והרי ראוי הוא מחויב שיהיו לו פעולות אלוקיות שיפעל בעולם אשר בראו כפי מעלת נפשו האלוקית. ואולי כל הדברים האלה, אשר זכרנו, הם מצד החיסרון שבאדם. אומר המהר"ל, אנחנו באים לבדוק עכשיו את הדבר הזה. האם הפעולות האלה, זה שאדם מבשל את האוכל, אוכל אותו ככה, מכין בתים, בונה, אומר המהר"ל, אני אנסה להראות לכם שלא רק שזה לא מבטא את האיכות של האדם על בעלי החיים, אולי אפילו מבטא חיסרון באדם. איך זה מבטא חיסרון באדם? מביא לנו פה המהר"ל מדרש. לפחות נתחיל אותו ונראה מה המהר"ל ככה, איך הוא טיפה מערער לנו קצת את התפיסה הזו. אומר המדרש בסוף קידושי. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, מימי לא ראיתי צבי קייץ, קייץ זה מקצוע של אחד שמוכר פירות, ואריה סבל ושועל חנווני. אף פעם לא ראיתי בעלי חיים שיש להם מקצוע, כן? מין אמירה משונה כזאת. מה הוא רוצה להגיד באמירה הזאת? והם, בעלי החיים, מתפרנסים שלא בצער. והם לא נבראו אלא לשמשני. בעלי החיים מתחתי, נכון? הם נבראו לשמשני. ואני נבראתי לשמש את קוני, אני הרבה יותר עליון. ומה אלו שלא נבראו אלא לשמשני, מתפרנסים שלא בצער? ואני שנבראתי לשמש את קוני, על אחת כמה וכמה. אלא שהראותי את מעשיי. וקיפחתי את פרנסתי, שנאמר, אבונותיכם היתו אלה. עד כאן. בואו נעשה טיפה לפענח מה המדרש הזה בא לומר. מדרש קצת ציני. כן, מדרש אומר, רבי שמעון בן אלעזר אומר ככה. אתה יודע, בעלי חיים זה לא מאוד מעניין. אתה לא רואה שהם עושים, הם צריכים ללמוד מקצוע. בואו נעשה חשבון, מה האדם צריך לעשות בשביל להגיע לזה שהוא מתקיים בכבוד? אוכל בכבוד? קורת גג, בגדים, דברים מינימליים. מה הוא צריך לעשות בשביל זה? ללמוד כמה שנים, מכניסים אותו לבית כלא מגיל 6, שהוא לא יכול לצאת ממנו עד גיל 18. כל זה הכנה. כן? האדם, באר היצירה. 6 עד 18 אתה תשתעבד כן, במקום אפל, אפל, אפור וסגור, כן? תעבוד יומה ולילה, יפה, אל תחשוב שבזה הגעת כבר לנוחה ונחלה, כי כסף לא יצא לך מזה ולא פרנסה, אבל על השאר אולי, מה שעשית צעד ראשון. אגב, תואר ראשון, תואר שני, ואז תעבוד מצאת החמה, צאת הנשמה, כדי שיהיה לך, מה? בגד ללבוש ולחם לאכול. פשוט מאוד. מסתכל ההיפופוטם, מת מצחוק. זה, כל זה אתם עושים בשביל לאכול, כאילו? ומה החלום הכי גדול שלכם? שיבוא יום אחד ותוכלו לשבת בנחת, קצת לים, קצת להשתזף, קצת... אני עושה זה כל הזמן. מי כל הבלגן? מי גיל אפס? לא עושה כלום. ויש לי פרנסה בשפע, בתוך הביצה כל היום, פעמיים ביום יוצא מהביצה, אוכל כמה צמחים, וחוזר. אז מי יותר גדול ממי? בסדר? קולטות את הציניות. הם לא נבראו לשמשני. הוא אומר זה כזה, זה כמו לא, הלא פייר של הילדים כזה, כן? זה לא פייר, אני לא מבין מה קורה פה. מה קורה פה? אנחנו כאילו אחים, אנחנו בתחתית של התחתית. מלא בעלי חיים עושים את החיים האלה בצורה הרבה יותר פשוטה, קלה, נחמדה, בלי כל התואר ראשון, תואר שני של הגיעת השכל. אז איפה גדלות האדם? איפה הגדלות של האדם? הכל הציניות הזאת, מה היא באה לומר? שאם אנחנו נחפש את הגדלות שלנו בזה שאנחנו כאילו מתקדמים ומשתמשים בשכל שלנו לבנות בתים ולעשות כן, שכלולים, אבל בסוף כל השכלולים האלה, אם מטרתם היא העולם הקיומי שלנו, אם זה בסוף המטרה הסופית, אז אנחנו בעל חיים סוגים. כי יש הרבה בעל חיים שחיים הרבה יותר טוב בלי כל הבעל הזמן. אם המטרה היא המטרה הגשמית, אולי יש עוד כמה בעלי חיים דפוקים כמונו, נמלים, שאפשר למצוא שגם הם עובדים קשה, וזה, בסדר, אז אנחנו והנמלים, פחות או יותר, האחרונים בשרשרת המזון. די מביך, לא? בסדר? זאת אומרת, המהר"ל בא לדקור לנו קצת את המובן מאליו, קצת לטלטל ולומר, אדון אדם, תקשיב, אם אתה לא תמצא את האדמיות שבך, ולבסוף, כל מי שאתה זה עוד אחד בשרשרת המזון שמחפש לאכול ולישון ולהיזהר מהאויבים ושיהיה לו טוב בבטן? נו, מצב שלך לא משהו. בכלל. כמובן, כל זה לא בא לדכא אותנו, אלא לומר לנו שלא שם נמצא הפתרון. שלא שם נמצא הפתרון. וקומת החיים של האדם היא הרבה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר נאצלת. זה שאני צריך גם להתפרנס, ודאי. זה שאני צריך גם להתעסק עם הגוף, עם צורכי הגוף, ודאי. אבל להגיד שזה הייעוד שלי, ושם האדמיות שלי נחשפת, ושם אני יוצא אל הפועל, זה יהיה השפלה גדולה מאוד למדרגת האדם. כי זה להחזיר את האדם לאותה קומה שכל בעלי החיים מחפשים. ואת זה אנחנו עושים הרבה, הרבה פחות טוב מרובם. ממילא חייב להיות, כל זה, איך אמר, מוביל את זה, מוביל את כל המהלך הזה שכלי, במבט חותך, חד. אם האדם לא ימצא את המהות שלו, אז כבעל חיים המצב שלו די גרוע. וכמו שאמרנו קודם, הוא התחיל בזה, חייבת להיות מדרגת חיים שחושפת את האדמיות. ודאי שהאדם חייב לעסוק גם בחיים הטבעיים, גם בפרנסה. אבל לא בשביל זה באנו לעולם. זה, אצלנו זה, זה הקדמה, זה בעלי החיים, העיסוק באוכל, בשתייה, זה כל החיים שלנו, זה מדרגת החיים שלנו. אצלנו זה כמו החי שבתוכנו, אנחנו צריכים לדאוג לו. אנחנו צריכים, כן, אי אפשר לא להתפרנס ואי אפשר לא לדאוג לגוף ולצרכיו. אבל לא ששם סיימנו, שם עשינו את המבוא. ועכשיו צריך להתחיל לחיות. ולחיות זה לגלות מה קומה אתה, ואיך חיים, איך חיים אותה, איך חושפים אותה. בסדר? טוב, אז שוב, סליחה, המשך יבוא. בסדר, שאלות, הערות? עד רבע ל? כן? מוסכם על הציבור? ויש לכם הפסקה אחר כך? כן? בטוח. בשש. אז בואו נסיים כבר את המערב. יש שאלה? או, מעולה. מה המסקנה שהוא הגיע למדרש? ושימו לב, זה דבר מאוד מאוד חזק. זה שאנחנו עוסקים פה, מה התיאור הלא סימפטי הזה שתיארנו, כן, כמה אנחנו צריכים להשקיע בשביל להתפרנס בזו, כאילו, כל העבודה הקשה הזאת, זה עם זה, כן, נכון, אני חושב שלכם עוד הכל לפניכם, כל ה... מה זה, איפה אני... אומר אמר, באמת? כל ה... נקרא לזה כל הסיזיפיות, כל ה... כל העמל יתר שאנחנו צריכים להשקיע בפרנסה, זה לא אמור להיות כך. זה לא אמור להיות כך. למה, מי אמר שזה לא אמור להיות ככה? בדיוק, זה לא היה ככה. אז זיעת הפך הוא לא היה חלק מהתוכנית בהתחלה. נכון? הקוצים והדרדרים, הקוץ ודרדר תצמיח לך. זה שאדם כן, בא לעולם הזה כדי לעבוד, לעובדה ולשומרה, זה כתוב גם לפני החטא. לעבוד ולהוציא לפועל את כוחותיו, ולהביא ברכה ולעשות דברים גדולים. זה כן. מה קרה ברגע שאדם חטא? אז הגיענו לזיעת הפך. ננסה להסביר למה. מה הכוונה? ברגע שאדם חטא, חטא במדרגתו, ועכשיו הסיט את עצמו, במקום לעסוק באדמיות שבו, ולהביא טוב לעולם, ולהצמיח, ולתקן, הוא בעצם החליט לחטוא במידה מסוימת. זה כאילו לפסס את מדרגת, להחטיא את מדרגת האדם שלי. לחיות במדרגה אגואיסטית, שפלה. כאן נוצר מצב מאוד מסוכן. כי אם לאדם יהיה עכשיו עודף זמן ואנרגיה, הוא לא יחיה את זה כאדם. הוא יחיה את זה כבעל חיים, וכמו שהגר"א לימד אותנו, בעל חיים מסוכן. ולכן מוטב שהאדם הזה יעסוק בזיעת אפו בסוגיית הפרנסה. ודווקא זה מה שיהיה לו, זה ייצור אדם בריא. אדם שעמל, אדם שמתמודד, שלא ייפול צדיק וקם. ולא יהיה קל. יהיה זיעת אפיך, יהיה קוצים ודרדרים, אבל זה לאט לאט יעדן אותו, יחזיר אותו לקומת האדם שלו. זאת אומרת, יש פה תוכנית שיקום. אנחנו בתוכנית שיקום. זיעת אפיך על תוך הלחם זה כללה שהיא תוכנית שיקום, היא לא נגדנו. היא אומרת, אנחנו כרגע מנועים מלחיות במדרגת האדם השלמותה. ובמדרגת האדם השלמותה לא צריך כל קוץ ודרדר, לא צריך זיעת אפיך. הווה אומר, איך היה נראה האדם האידיאלי? צריך לעסוק בגוף ובפרנסה, כמה? עתיים ביום, דאג, כמה צריך להשקיע את זה? ומה עושים כשאר היום? אדם, חי את המדרגה הרוחנית, חי את המדרגה השכלית, עושה טוב בעולם, מביא ברכה, עושה את זה כל מקומת האדם. תוכנית א', נשמע הרבה יותר טוב, נכון? תוכנית ב', טוב, האדם חטא. האדם חטא זה לא רק אשמה של פלוני אלמוני שבגללו אנחנו סובלים, אלא קומת האדם ירדה ממדרגתה. ברגע שקומת האדם יורדת ממדרגתה, אז עכשיו זה מצב לא פשוט בכלל. כי אם היינו נשארים באותו דגם מקודם, ולא היינו צריכים להשקיע כל כך הרבה בפרנסה ובהתמודדויות החיים, מה קורה לאדם היום שיש לו הרבה זמן ועודף זמן פנוי ועודף כסף ועודף? ובדרך כלל זה לא הולך לצדקה. כן? זה לא מנותב, לא האדם יהיו שנהנית מזה, אלא זה יהיו מנותב לדברים לא טובים. כרגע האדם... יש פה איזה מצב שאי אפשר לשחרר לו את כל החבל. הוא צריך ללמוד להתמודד, הוא צריך ללמוד לבנות את קומת האדם. והוא עושה את זה הרבה פעמים דרך ההתמודדות עם הכוסים והדרדרים, וזה התפך. לאט לאט הוא יבנה את קומת האדם, ואז מה יקרה? ככל שהוא יבנה את קומת האדם, מה יקרה? מה אמור לקרוא? שתי גיון שאמרנו. נכון, תעשו רק כללה. אגב, היא כבר התחילה לסור. רואים בדור שלנו, אנחנו כבר לא מחפשים עם כמו הסבתות, נכון? עם הגירודים האלה שמגרדים על הדלי. לאט לאט אתה רואה שהאדם מתחיל לקבל חזרה אנרגיות מריבון השעולם, נכון? זה תהליך מאוד מעניין, מאוד מורכב. אני לא יודע אם אנחנו בינתיים כל כך זכאים לאמון הזה שריבון השעולם מחזיר לנו, אבל אתם שמות לב שזה חלק מהתיקון. גם בצער תלדי בנים יש הרבה עידונים שהקללות הולכות ומתעדנות. מה זה אומר? שאדם כבר יש לו פוטנציאל להחזיר את קומת האדם. להבין שאם אני מקבל חזרה יותר זמן ויותר אנרגיה, זה לא בשביל לי לחיות עוד יותר כבעל חיים. זה בשביל לחפש מה שהמהר"ל גורם לנו לחפש. איפה האדם יושבי? כי היא אני, כמו שאמרנו, היא נקודת החיים שלי. ככל שאדם ייקח יותר את האחריות הזאת, ריבונו של עולם יוכל לשחרר לו יותר ויותר מהשפע שיש בחיים, כדי שבאמת הוא יוכל לנתב אותו לטובה, ולא ולא, כן, לרע. אז זה הכוונה אמונותיי איתו, כן? זאת אומרת, לא הייתי ראוי לכל השפע הבלתי מוגבל הזה, אז ריבונו של עולם נותן לי קצת קוסים ודרדרים כדי שאני אתמודד. ההתמודדות מתדרמי לא נגדי. ההתמודדות שיש בחיים היא כדי שאני אלמד להוציא את הקוצים האלה, ודרך הוצאת הקוצים שיש בחיים, האדם יהיו שבי, תלך ותשתדרג. הלמד להיות אדם עם כוחות, עם עמל, עם מוסריות, עם אדמיות. לאט לאט. בסדר? טוב, עד כאן? יאללה, בואו נסיים. ב? כן, כתוצאה מרידת האדם ממדרגתו היותר גדולה, היותר שלמה. אז כשאדם יורד בחרב מוכנית, מגיעה כללה. אנחנו בדרך כלל נפרש, הכללה שקיים אותו, הוא נגדנו, זה... לא, כללה זה התאמת המציאות למדרגתנו המוסרית. אם ירדו מוסרית, אז עכשיו ייתנו לנו תמיד הישפע, או מה אנחנו נעשה עם הדבר הזה, השם ירחם. נכון? ולכן צריך עכשיו קצת קוצים ודרדרים לטובתנו. עמל, עמל. מה? בשני היבטים. קודם כל, יש לנו קשיים בחיים, וזה מכריח אותנו להיות יותר אדם. יותר אדם. כן? וזה בדיוק הנקודה. זה הקוצים והדרדרים, זה לא נגדנו. זה להגיד לך, שמע, יש לך פה קשיים, אתה יודע, לאט אתה תגלה שיש לך מקור אנרגיה פנימי. קוראים לו נשמה. תתחיל להכיר אותו, תתחיל לחשוף אותו. תהיה יותר טוב, יותר גדול, יותר, כן, תתחבר לקדוש ברוך הוא. תגלה את האדם יושבך, ממנה תבער את הקוצים והדרדרים, בסוף יוצא שהקוצים והדרדרים זה החברים הכי טובים שלך. בלעדיהם אנחנו עבודים. כמו זה ילד מפונק שבחיים לא נתנו לו להתאמץ על כלום, והוא לא גודל בכלום. כן?
השעים האלה הם לא רק דברים פיזיים, שדובר על המצב הזה, אנחנו
נתנים כל... בטח, כל הקוצים והדרדרים שיש לה. כשהם אישים, כשהם משפחתיים, כשהם מלאומיים. כן? תחשבו, עם ישראל מגיע לארץ ישראל, חלומו של כל יהודי, אין פה ערבים, כן, פותחים את החלון, הכל חברון נקייה, הכל זה, הכל פילי פלאות. אבל מצד אחד, ודאי, חלומי, עוד נגיע לחלום הזה בזאת השם. אבל, עם ישראל מגיע לארץ ישראל, שפע גשמי אדיר, עם כל החוכמה היהודית והגאונות, לאן זה היה הולך? לאן זה היה הולך? האם הייתה מתפתחת פה מדינת קדושה וטהרה, או חלילה דברים אחרים? כדי, בתהליך שיקומי, כמו שאמרנו, כדי להכריח אותנו להתמודד, וההתמודדות מכריחה אותנו לברר מי אנחנו, ואנחנו הזה, זה האוצר האמיתי שלנו. זה האוצר האמיתי שלנו. וזה יחזיר אותנו בסוף להיות בני אדם. כשנחזור להיות בני אדם, אנחנו צריך לעשות יותר דברים. בסדר? חריף מאוד מה שאמר עליו. וכל המדרש שזבא לומר, אז אם כן, זה המסע המרכזי שלנו. המסע המרכזי זה לגלות את האדם. וזה חייב להיות מדרגת חיים שלמה, לא איזה תחביב, לא איזה שנת מדרשה כזאת נקודתית, אלא קומת חיים שלמה שחיים אותה, שנושמים אותה, כמו שכן, בעל חיים, הוא לא בעל חיים בשני וחמישי. כן? זה קומת החיים שלו. טוב. ד. הרי שביארו כי הפעולות והמלאכות שעושה אדם לצורך פרנסה, אינם מצד מעלת האדם, אבל הם לא מצד פחיתות והחיסרון. וכשנברא האדם לא נבראת איתו המלאכה ותיקון הבגדים ובניין הבתים, רק בגן עדן היה בלא הדברים האלו, בלא הכוונה, בלי הטרחה ובלי הסיזיפיות והשקעת היתר שיש בדברים האלו. ואם כן, אין אלו הפעולות לאדם מצד השלמות, שלא נמצא בבעלי החיים אלו הפעולות, והם מתפרנסים בלא הדברים האלו. אם כן, פעולות אלו הם לאדם מצד החיסרון, שחטא וכיפח פרנסתו, ולולי זה לא היה צריך לדברים האלו. אם כן, מה שאדם משובח מכל שבעלי חיים, וראוי שיהיו לו פעולות מיוחדות, אין הפעולות המיוחדות הן הפעולות של המלאכות והבניינים. כי דבר זה אינו לו לשלמות, רק לחיסרון ולפחיתות, בשביל שחטא ונעשה בעל חיסרון. ולכך צריך לכל הדברים האלה. וכבר בערנו, כי אפשר שלא יהיה לאדם פעולות אשר מתייחסים לנפשו, אשר יש לו נפש אלוקית. אם כן, כל זה היה כדי להחריף את השאלה, במה אדם שבחר יוצא לפועל? בזה שאתה משדרג את החיים הגשמיים? לא. החיים הגשמיים יש לבעלי החיים, והם עושים את זה יותר בנחל ויותר בקלות. ולכן כל זה היה כדי להחזיר את השאלה במלוא תוקפה, והגיע המהר"ל למסקנתו. אם כן, נשארה השאלה, איזה מהפעולות המיוחדות לו, המתייחסות אל מעלתו במה שיש לו נפש שכלית? לא יישאר לו מה רק. מה זה רק? אלא כי הפעולות המתייחסות אל מעלת נפשו הם הפעולות האלוקיות והם מצוות התורה, והם הם מיוחדים אל האדם לפי מעלת נפשו האלוקית, ודבר זה בוודאי עם פעולות המיוחדות אליו ורואים לו. אומר המהר"ל, תראו איך זה יפה, הוא לא התחיל את הפרק, איך הוא התחיל את הפרק? תראו, אני רוצה לכתוב לכם כמה התורה חשובה, תורה נבראה לפני בריאת העולם, היא יותר עליונה מלאכים, לדבר על מעלת התורה ושאר לבלי סוף. לא, לא, המהר"ל רוצה לדבר על החיים, מדבר עלינו, ודוקר אותנו במקום הכי פשוט, שקומת האדם שווה. היא לא יוצאת לפועל. וכשהיא לא יוצאת לפועל, כמו שאמרנו, כל המערכות הן לא, 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 לא סתם שאדם כל כך מתמודד, כל, כמעט בכל תחום, בכל תחום בחיים. איך בונים את החיים האלה? איך בונים מזוגיות ועד ילדים ועד מוסריות ועד לפתח חברה בריאה ושמחה? אני לא מדבר על כן, מחלת הדיכאון הפושטת. איפה, למה כל זה נמצא? כי קומת האדם חסרה. שואל אמר, איפה קומת האדם? חייבת להיות מערכת שלמה שחושפת את מעלת האדם כמדרגת חיים. לא בפינה בחיים, אלא במדרגת חיים שלמה, שהוא חי את אותם חיים, יש בהם גם את הקומה הגשמית, אבל הוא חי את החיים האלה במעלה אחרת, בספירה אחרת, מתוך נקודת מוצא אחרת, מתוך רוממות אחרת. מדרגת החיים הזאת היא צריכה פרנסה, היא צריכה משהו שיזין אותה, יוציא אותה אל הפועל, את קומת האדם. מדרגת החיים הזאת נקראת תורה ומצוות. כן, אז נכון, פה עשינו דילוג מסוים בין מדרגת, כי המהר"ל בכוונה רצה לדבר קודם כל על מדרגת האדם. אולי אני אביא בהמשך, נביא את דברי הרמח"ל שעושה פה את איך זה התחיל מקומת האדם, מה קרה שם שבסוף, כביכול עם ישראל קיבל את המדרגה הזאת, ואומות העולם אולי בשלב מאוחר יותר. המדרש אומר, אתם קרויים אדם ואין האומות קרויות אדם, לפחות לא בשלב ראשון. נביא את זה על השלמה בעזרת השם בשיעור הבא, בסדר? כי כן, כאן, מה המהר"ל רוצה להגיד לנו? בעצם עם ישראל בא לשחזר את קומת האדם האבודה. אחר כך כל קומת האדם תשוחזר לשם. קודם כל עם ישראל. כן, להיות בן אדם. להיות בן אדם זה לא כזה פשוט מסתבר. אבל זה קומת חיים שלמה שהיא חי את הכל. ויש בה גם את הבעל החיים, את החי, את הטבעיות, את הפשטות, אבל היא גם הרבה יותר עליונה. ואז כשאנחנו חיים אותה, אנחנו גם אנחנו. וכשאנחנו אנחנו, אז אנחנו הרבה יותר שמחים, גדולים, אדמים. אדם ראשון, אדמה לאלוקה. בסדר? כאן? טוב.